כמעט כל שבוע אני פוגש בעיות של ילד שלא טוב לו בחדר, ילדה שלא טוב לה בבית ספר, בגן. זו בעיה שיושבת בכמויות מאוד גדולות. המון המון ילדים מתלוננים שלא טוב להם בחדר, והמון בנות לא טוב להם בבית ספר ובגן. ו... ויש פה מצב מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד... ניקח שטח אחר, נדבר על נושא אחר, מפה נחזור לנושא הזה, אז נבין יותר טוב. אמא עשתה ארוחת צהריים, בישלה מרק, בישלה בשר, בישלה תפוחי אדמה, בישלה ירקות. הילד אומר, האוכל לא טעים. לא רוצה לאכול, מגעיל אותי האוכל הזה, לא טעים לי האוכל הזה. כן, אבל אם זה בצורה כרונית, כל הזמן הילד לא רוצה. האם אנחנו צריכים להגיד, האמא הזאת לא יודעת לבשל? לפעמים כן. אבל רוב המקרים, זה לא בגלל שאמא לא יודעת לבשל, אלא בילד הוא מפונק. זה הוא כן רוצה לאכול, זה הוא לא רוצה לאכול. או שהוא ילד, הוא רוצה צומי, אז הוא עושה מין מרד כזה, לא רוצה לאכול. יש הרבה פעמים בעיות בילד, והוא בא ואומר, אני לא, האוכל לא טוב לי. 90% מהמקרים אנחנו לא נגיד שהאמא לא יודעת לבשל. זאת אומרת, ב-90% מהמקרים שילד לא רוצה לאכול את האוכל שאמא הכינה ובשלה, אנחנו לא נגיד שהאמא לא יודעת לבשל, אלא אנחנו בכלל נלך לכיוונים שהבעיה היא בילד, לא באמא. כשילד בא ואומר לא טוב לי בחדר, אף פעם אנחנו לא אומרים הבעיה בילד. תמיד אנחנו אומרים הבעיה בחדר. זאת אומרת, אנחנו לא נבוא עם האקסיומה הזאת שאשתי כן יודעת לבשל, והאוכל שלה בסדר, רק הילד הוא עם בעיה. אלא אנחנו נבוא עם זה שבאמת או המפקח לא בסדר, או הרבה לא בסדר, או הילדים לא בסדר. אבל תמיד יותר הכיוון שהמוסד לא בסדר מאשר שהילד לא בסדר. מה? זה הטבע. למה זה הטבע? כי בטבע אדם יש לו, אדם קרוב אצל עצמו, אז הבית הוא יגיד שהבית שלי בסדר, בחוץ הוא יגיד שהילד שלי בסדר. זאת אומרת, זה מצד הטבע אפשר להבין את זה, למה פה ככה ופה ככה. אבל מה הבעיה? באמת לפעמים ילד צודק. לפעמים ילד באמת צודק שמציקים לו בחברה, או לא מתייחסים אליו מספיק, או טועים בהערכה שלו. יש דברים נכונים וצודקים. זה לא שהדברים הם בצד הזה או בצד הזה לגמרי. הם אף פעם לא לגמרי בשום צד. אבל צריך לדעת שלפעמים ילד רוצה צומי, והשיטה שהוא רוצה צומי זה להגיד לא טוב לי בחדר. לא תמיד זה אמת. לא תמיד לא טוב לו. לא תמיד הוא סובל. לא תמיד יש לו בעיות. הרבה פעמים ילד יכול להגיד דברים כאלה והם לא נכונים, כי הוא סתם רוצה צומי. מצד שני, אם הם כן נכונים, ואני לא לקחתי את הילד ברצינות, לפעמים אני גורם לילד נזק מאוד גדול. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוב על שני הכיוונים. צריכים לחשוב על כיוון אחד שיכול להיות שזה לא נכון. צריכים לחשוב על כיוון שני שיכול להיות שזה כן נכון. ואם זה כן נכון, אז אסור לנו בשום אופן להתעלם מהנושא הזה. לכן, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות בנושא הזה זה קודם כל לא להחליט שהילד צודק או לא צודק, לא להחליט שזה נכון או לא נכון, אלא לעשות בדיקה. לבוא בצורה אובייקטיבית ולעשות בדיקה, לבדוק מה אנחנו צריכים לבדוק. אם הילד אומר מציקים לי בחברה, אנחנו צריכים דבר ראשון לצלצל לרבה, לצלצל למפקח, להגיד לו הילד מתלונן שמציקים לו בחברה, ולהגיד לאותו רבה ולאותו מפקח, אנחנו לא בטוחים שזה נכון, אנחנו מבקשים ממך שאתה תבדוק אם זה נכון או לא נכון. זאת אומרת, אני בנקודת המוצא בא ואומר לו, תשמע, הילד מתלונן ככה, אני לא בטוח שהתלונה של הילד נכונה, וגם אם היא נכונה, אני לא בטוח מה הגבולות שלה. לפעמים מישהו עשה למישהו משהו קטן, והוא בא ואומר, מציקים לי. זה עוד לא בגבולות שזה בעיה שצריך טיפול בכלל. אז אני בא ואומר לצוות החינוכי, אני מבקש שתבדקו, אני לא בטוח שזה נכון. מה אני מרוויח מהגישה הזאת? א', אני מרוויח שבאמת אולי זה לא נכון. אז למה לבוא בטענות לדבר שלא בדקנו אותו? ב', ברגע שאני הופך את הצוות לשותף, אני אומר לו תבדוק, הוא נהיה שותף לאחריות בלי לקבל אשמה. זאת אומרת, תמיד שאני בא אומר, אצלכם בחדר מציקים לבן שלי, אני כבר מאשים. הוא צריך עכשיו להתגונן, הוא צריך להגן על המוסד שהוא עובד בו. הוא צריך להגן על המקום שלו. יש פסיכולוגיה אצל בני אדם שאוטומטית הם צריכים להגן. כשאני בא ואומר לו, אתה תבדוק, אני לא הכנסתי אותו לעמדת הגנה. לא הכנסתי אותו למצב שהוא צריך להגן, ואז הוא שותף שלי בלהגן על הילד. זאת אומרת, אני מרוויח פה משני הכיוונים. אני גם מרוויח מהכיוון שלא יצרתי אצל הרבה את התחושה של האשמה, וגם אני מרוויח שהוא עוזר לי, והוא יהיה שותף, אם יש בעיה, הוא יהיה שותף שלי בלפתור את הבעיה. זה הרווח העיקרי שאני מרוויח מהגישה הזאת, שאני בא ואומר לו, אני לא בטוח שזה נכון, תבדוק. עכשיו, הוא בדק. הוא אומר, תשמע, אני בדקתי, לילד אין שום בעיה. הילד לא סובל ולא מציקים לו, והוא מתפקד בחברה מצוין, והכל בסדר. עדיין, אני לא צריך לקבל את התשובה הזאת כבטוח נכון. ואני אסביר לכם למה. מתקשר אליי חבר, לא אליי דווקא, כן? מתקשר חבר אחד לחבר שני. אומר, תשמע, הציעו לה שבת שלי שידוך את הבחור הזה והזה. אתה יכול לברר לי עליו? שמעתי שאתה מכיר את מישהו שמכיר אותו, אתה יכול לברר עליו? בסדר, אני אברר לך. אני מרים טלפון לאותו אחד, אני שואל, תגיד, איך הבת של זה וזה? היא בחורה מאוד טובה. טוב, אני חוזר אליו, אני אומר, שאלתי, אמרו לי שהיא בחורה מאוד טובה. זה נקרא לברר, זה רציני, זה סתם, עשיתי, כמו שאומרים, לסמן וי, לצאת ידי חובה. טלפנתי, שאלתי, אמרו לי מה שאמרו לי, ובאתי, נתתי לו תשובה. לפעמים גם כשאני פונה לבן אדם, אני אומר לו, תברר, ייתכן שהבירור היה שטחי. זאת אומרת, ייתכן שהוא שאל איזה שני ילדים, אמרו לו, מה פתאום, אין שום בעיה איתו, והוא חוזר אליי ואומר, תשמע, אני ביררתי, אין איתו שום בעיה. לא תמיד זה בטוח שהבירור שהוא אומר, אני ביררתי, זה נכון. אבל ייתכן שהוא כן בירר, עוד הפעם, אני לא יודע. נקודת המוצא היא שאני חייב להתייחס לסיפור הזה, כן, אני לא יודע. אז אם הוא אומר לי, תשמע, באמת יש בעיות, אם הילד התלונן שיש בעיות, ואני פונה לצוות החינוכי, ואני שומע מהם שזה נכון, אז זה כנראה נכון. כיוון שיש לי פה שתי כיוונים, שתי מקומות עם אותו תשובה. אבל אם יש לי תשובה סותרת, אם הילד מתלונן, ואני פונה לצוות, אומרים לי, בדקנו, זה לא נכון. אסור לי לסמוך על הבדיקה הזאת, אני חייב בדיקה נוספת. מה נקרא בדיקה נוספת? אני אומר לילד שבא ואומר, מציקים לי, תן לי 3 או 4 דוגמאות מהשבועיים האחרונים. מי הציק לך, מתי, איך ואיפה. תגיד שם של ילד, מי הציק לך. תגיד איפה הוא הציק לך, מתי הוא הציק לך ואיך הוא הציק לך. תן לי 4 דוגמאות. חלק גדול מהמקרים אין לו. אין לו, סימן שזה לא נכון. אם אומר אני לא זוכר, סימן שזה לא נכון. כי ילד שעושים לו משהו שכואב לו, הוא זוכר את זה גם אחרי 20 שנה. לא רק אחרי שבועיים, אלא גם אחרי 20 שנה הוא כבר אבא לילדים, הוא עוד זוכר מה עשו לו, מה הציקו לו. כשילד בא ואומר אני לא זוכר, רוב הסיכויים שזה לא נכון. לפעמים הוא כן זוכר. מה הוא זוכר? שזה עשה לו ככה, זה עשה לו ככה, זה נגמר בשני ילדים בכל החדר, או בכל הכיתה. אז עכשיו, זה נכון אולי, אבל ברמה של שני ילדים. אז כבר לא כל הכיתה מציקה לך, יש שני ילדים מציקים לי. ישב אצלי אתמול ילד, בכיתה ח', הוא לא יכול להמשיך בחדר, כי מציקים לו. כשנכנסתי איתו יותר לפרטים, זה נגמר בחדר מאוד גדול, וזה נגמר בשני ילדים. בסדר, אם יש שני ילדים שמציקים לך בתוך, זה לא טוב, זה לא צריך להיות, צריכים לחפש צורה איך להתמודד עם זה, אבל אתה כבר לא במצב של סיכון, אתה כבר לא במצב שאתה לא יכול להיות אתה לא יכול ללמוד שם, כי מציקים לך. זאת אומרת, אנחנו צריכים מאוד מאוד חשוב ללמוד את הגבולות של הבעיה. והשיטה היא לברר את זה בצורה יסודית, זה לבקש מהילד, תספר לי מי הציק לך, מתי, איפה ואיך. עכשיו, אם יש מצב שבאמת יש בעיה כרונית, בסדר, אנחנו נטפל בזה. אבל חלק גדול מהמקרים אנחנו נגלה שהבעיה היא לא רצינית, שהבעיה היא לא מספיק אמיתית ולא מספיק רצינית, ויש לו איזה מישהו שקצת צוחק עליו, יש לו מישהו שקצת אמר לו פעם משהו, אבל בזה זה נגמר. בא ילד אתמול אומר לי, בהפסקה כל הכיתה שלי משחקים כדורגל, ואני לא אוהב לשחק כדורגל. אז אני יושב בצד ואני לא משחק עם אף אחד, ואני כך לבד לבד בהפסקות. אמרתי לו, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. בכל כיתה יש לפחות 10% מילדים שלא משחקים כדורגל ולא מעניין אותם לשחק כדורגל. זה סטטיסטיקה כמעט הכרחית. לא יכול להיות שכיתה שלמה כולם רוצים לשחק כדורגל. תמיד יש את 10% שלא. ובכל שטח ככה. כל שטח ככה. בכל קבוצה אני תמיד אמצא 10% שהם לא עושים משהו שאחרים כן עושים. תשאלו, אם כולם שומעים כל יום חדשות? לא. תמיד בכל חברה יש 10% שלא שמועים, לא מעניין אותם לשמוע חדשות, לא מעניין אותם לקרוא עיתון, לא מעניין אותם כל הדברים האלה. לא בגלל ככה או ככה או ככה. יש איזו חלוקה כזאת בעולם. כשאדם אומר, כל הכיתה משחקים כדורגל חוץ ממני ואני יושב בצד, זה לא נכון. זה לא נכון. אלא מה? הוא רוצה להגדיל את הבעיה. הוא רוצה להראות כמה הוא מסכן. הוא רוצה להראות כמה הוא סובל. זאת אומרת, הוא רוצה לקבל את הצומי של הילד המסכן והסובל, ולכן הוא מגדיל את הבעיה. לפעמים לא. לפעמים הוא מגדיל את הבעיה בעיני עצמו. זאת אומרת, הבעיה היא לא מתחילה מזה שאין לו עם מי לשחק בהפסקה. הבעיה מתחילה מזה שהוא ילד עם קשיים. והוא מקבל כל דבר בצורה כזאת, הוא לא משקר. הוא לא משקר. אלא הוא באמת, הוא רואה את מה שהוא רוצה לראות. נקרא לזה ככה. בלי לשקר. יש לו בעיה בדימוי עצמי נמוך. דיברנו על זה כבר כמה פעמים, על מסביב לבעיות של דימוי עצמי נמוך. אבל כשיש לו בעיות דימוי עצמי נמוך, והוא מרגיש שחברים לא רוצים לשחק איתי, אז יהיה לו נדמה שאין בכיתה אף אחד שלא משחק כדורגל חוץ ממני ואני היחידי. למרות שיש עוד, אבל הוא לא מסתכל, הוא לא רואה אותם. זאת אומרת, יש המון המון קשיים והמון המון בעיות של ילדים שהם ממש ממש לא נכונים. והילדים מציבים לנו את הבעיה כי ככה הם רואים את זה כרגע. ומקרים כאלה, הרבה פעמים, אנחנו צריכים לפתוח לילד את העיניים. היום שאני ישבתי איתו אתמול, אמרתי לו, בוא ניקח את הרשימה של הכיתה שלך, כל השמות, תגיד לי כל אחד מהילדים אם הוא משחק כדורגל או לא. והצלחנו למצוא את 10% שלא משחק, בקלות. הצלחנו למצוא אותם. ואז אמרתי לו, רגע, אז אתה יכול לשחק איתם. אתה יכול לשחק עם הקבוצה הזאת של ילדים שהם גם לא משחקים כדורגל. הוא אומר, כן, אבל אף אחד לא חבר שלי. אמרתי לו, למה אף אחד לא חבר שלך? כי אתה מראש בא עם הרגשה, אף אחד לא רוצה להיות חבר שלי. אף אחד לא מעניין אותו להיות חבר שלי, כי כולם משחקים כדורגל ואני לא. אז הנה, הבעיה לא מתחילה מהכדורגל. הבעיה מתחילה ממך. אתה בא עם הרגשה שאתה לא רצוי בחברה. אתה מוצא את האלה שמשחקים כדורגל כדי לחזק לך את ההרגשה של אתה לא רצוי בחברה. זה מין מעגל כזה מאוד מאוד מעניין. אמרתי לו, תביא איתך מהבית איזה שח קטן, איזה דמקה קטן, ותקח איזה ילד בהפסקה, תגיד לו, בוא נשחק. זה ילך. אין לי ספק שזה ילך. אבל אתה לא מחפש את זה. כי אתה לא מחפש פתרון, אתה מחפש להיות מסכן. אתה מחפש להיות ילד שאין לו חברים. אתה מחפש ילד שאין לו עם מי לשחק בהפסקות. למה אתה מחפש את זה? כי זה עוזר לך לרחם על עצמך.
ילד מסוגל להבין כזה דבר, שזה בעצם מה שמניע אותו?
ילד בכיתה ח', אני חושב שכן. אני מדבר איתך, הסיפור שקרה לי אתמול, זה ילד בכיתה ח', כן. למה אתה חושב שילד בכיתה ח' לא יכול להבין את זה?
הוא
לא
רוצה לקבל את זה, כי זה מפריע
לו,
זה מסכן.
תראה, הוא לא ירצה לקבל את זה ברגע הראשון. אבל אתה מכניס אותו לפחות לאיזה ספק. לפחות לאיזה ספק. אני לא אומר שזה הולך ככה אוטומט, שאני אומר לו תשובה והוא מקבל ופתרתי את הבעיה. אבל הכנסתי אותו לאיזה ספק. זה שהכנסתי אותו לאיזה ספק, אז הוא כבר לא בטוח שהוא כל כך מסכן. זה עצמו טובת הילד. זה עצמו טובת הילד שאני מראה לו, זה לא כל כך גרוע כמו שאתה אומר, המצב לא עד כדי כך, ואני מכניס אותו לאיזה ספק בכל מה שקורה פה.
אם אנחנו אומרים שבעיה בצמיחה יש לו בעיה,
ואנחנו
עושים
את
עצמי עוד יותר.
למה?
שהוא מרגיש
כזה,
באמת, זה בעיה בעצמי, אני בעייתי.
לא, כשאני אומר למישהו יש לך דימוי, כשאני אומר למישהו יש לך דימוי עצמי נמוך, פירושו אתה שווה יותר ממה שאתה מרגיש. להפך. מה זה דימוי עצמי נמוך? דימוי עצמי נמוך זה אומר אתה שווה הרבה יותר ממה שאתה מרגיש שאתה שווה. זה הכוונה. הכוונה, אתה רואה את עצמך נמוך, וזה לא נכון. וזה לא נכון. אם אתה נמצא במקום שנותנים כבוד למי שיודע להיות חזן, מי שיש לו קול יפה והוא יודע להיות חזן, על זה יש כבוד במקום שאתה נמצא. ואתה לא יודע להיות חזן. אתה אפילו מזייף, אתה לא מוזיקלי בכלל. אתה אפילו מזייף. אין לך שום שייכות לתחום של מוזיקה. אבל כשהתעורר איזה שאלה בהלכה, אתה יודע את הפסק, את ההלכה, יותר טוב מכל החזנים האלה ביחד. אז עכשיו אני שואל אותך, אתה לא יודע להיות חזן, אתה יודע הלכה. אז אתה פחות שווה מהם או יותר שווה מהם? מה? לחזנים אתה לא שווה. אני עכשיו לא שאלתי אותך מה אתה שווה בעיניים שלהם. אני שואל אותך מה אתה שווה בעיניים של עצמך. זאת אומרת, אני לא נכנס עכשיו מה הם מחפשים. אני לא נכנס לשאלה מה הם מחפשים, כן? אני נכנס לשאלה בעיניים של עצמך. אתה יודע שאתה בהלכה יודע כל דבר פי עשר יותר מכולם פה, והם יודעים להיות חזנים יותר טוב ממך. האם אתה מרגיש שאתה לעומתם סוג ב'? בשום אופן לא. נכון? אבל יש בעיה לא באמת של מה אתה שווה, אלא יש בעיה באיזה כבוד יש לך בחברה. בחברה שאתה נמצא אין כבוד למי שיודע הלכה, יש כבוד למי שיודע להיות חזן. יש דבר כזה שאדם נמצא במעגל חברתי מסוים, ששם הכבוד הוא משהו שלא אין. יש כזה דבר, שאדם יכול להימצא במעגל חברתי מסוים. בוא נגיד שהדוגמה של חזנות היא לא עד כדי כך, אבל ניקח שטח אחר, ניקח שטח של כסף. יש מעגלים חברתיים מסוימים שמי שיש כסף יש לו כבוד בחברה, מי שלא לא. זאת אומרת, יש לי איזה קרובת משפחה שהיא כל שנה בקיץ נוסעת טיול לחוץ לארץ, והיא טיפוס שלא מעניין אותו טיולים ואין לו מה לעשות בטיולים, אז היא נוסעת, היא יושבת בבית מלון ולוקחת ספר וקוראת. אמרתי לאבי שלי, לקרוא ספר צריך לשבת בבית, למה צריך לנסוע לחוץ לארץ, להוציא כסף על בית מלון וכל העסק הזה? היא לא הולכת שום טיולים, שום דבר לא מעניין אותה, היא רק יושבת במלון וקוראת ספר. אמרתי לה, בשביל זה את נוסעת לחוץ לארץ? היא אומרת, בחברה שאני חיה, מי שלא נוסע לחוץ לארץ הוא נקרא סוג ב', אז אני מבחינה חברתית צריכה לנסוע, אבל באמת לא מעניין אותי כל הזה, אז אני קוראת ספר, הוא אמר לא. הנה, זאת אומרת, זה מקום שהכבוד, הכבוד, הסטטוס, יש אנשים שקונים אוטו ב-300,000 שקל. אני פעם שאלתי אותו, תגיד, אברך שקונה סוברו ב-7,000 שקל, זה נוסע פחות טוב מהאוטו שלך? הוא אומר, ניסוע אולי זה נוסע יותר טוב, אבל אני צריך את זה בשביל הסטטוס, בשביל המעמד שלי בחברה, אני לא יכול לנסוע עם סוברו, אני צריך לנסוע עם מרצדס. זאת אומרת, יש דברים שאדם לא קונה בגלל שהוא באמת צריך את זה, אלא הוא צריך את זה בשביל מה שנקרא הכבוד בחברה. יש מושג שנקרא הכבוד שלי בחברה. זה קיים אצל בני אדם, וזה עוד יותר קיים אצל ילדים. עכשיו, אני צריך ללמד ילד שאתה אל תחשוב שהשווי שלך נמדד לפי הכבוד בחברה. זה נקודה מאוד מאוד חשובה שאנחנו צריכים ללמד ילדים, לא להרגיש שהם שווים לפי הכבוד בחברה.
אבל באמת זה מלכבוד.
מה?
אבל באמת יש לנו כבוד,
תראה, זה נכון...
קשור של כבוד.
תראה, זה נכון שכבוד זה כלי מאוד מאוד חזק בחיים של בן אדם. מותר לך להרגיש שאתה רוצה כבוד ואין לך כבוד, וכואב לך שאין לך כבוד, בסדר? בוא נגיד כך. אני לא דורש ממך להיות עכשיו משה רבנו, שאתה ענב ולא צריך שום כבוד. מה אתה אומר? אין לי כבוד בחברה. ואני סובל בגלל זה. אתה יודע מה? אתה צודק. אין לך כבוד בחברה, ואתה סובל, ומותר לך להגיד שאתה סובל. אבל אל תגיד שאתה סוג ב'. תגיד שאני סובל, כי אין לי כבוד, זה בסדר. זאת אומרת, אם אתה בא ואומר, לי, אני לא יודע להיות חזן, ובגלל שאני לא יודע להיות חזן, אין לי כבוד בחברה, זה בסדר. אבל אם אתה אומר, שבגלל שאין לי כבוד לחברה, זה סימן שאני סוג ב', זה אסור. אנחנו צריכים להבדיל. בין ההרגשה שאני סוג ב' לבין ההרגשה שיש לי או אין לי. ניקח בחורה יפה, זה כבוד בחברה. בחורה מכוערת, זה לא כל כך כבוד בחברה. מה יהיה אם יש בחורה מאוד יפה ומושחתת ובחורה מאוד מכוערת ואצילת נפש? מי שווה יותר? ודאי שזאת ש אצילת נפש היא שווה יותר מזאת שהיא מושחתת. אבל בכבוד זה לא עובד ככה. לה יש כבוד של יפה ולה יש חוסר כבוד של מכוערת. הנה, אז אתה רואה שיש דברים שהם באים, נותנים כבוד בחברה מסוימת, לא בכל חברה. לא בכל חברה, אבל בחברה מסוימת יהיה לה כבוד בגלל שהיא יפה. ולשנייה יהיה הרגשה לא טובה בגלל שהיא מכוערת. אבל מצד שני, באמת, זאת שווה הרבה יותר מאשר זאת. אין מה להשוות. אין מה להשוות הדברים לא נמדדים כמו שאנחנו חושבים בשחור ולבן. עכשיו, אצל ילד יש בעיה. תראו, אחד הבעיות הכי קשות שאני פגשתי אצל במיוחד בחורים בישיבה קטנה, כיתה ז' ח' בחיידרים, בישיבה קטנה וגם בנות בסמינר. יש כאלה שהתפיסה שלהם בלימודים היא תפיסה מצוינת, טובה, הם מבינים טוב את החומר, אבל התפיסה איטית, הם מבינים לאט. הם מבינים, אבל לאט. ויש כאלה שיש להם תפיסה מאוד מאוד מהירה. בשיעור, בישיבה, אם אחד מתחיל להגיד שיעור, או שבגיד שיעור מתחיל להגיד שיעור, ומישהו שאל פתאום שאלה טובה, אז יש לו כבוד, שהנה הוא שאל שאלה טובה, הוא שאל לו שיעור שאלה טובה, יש לו מזה כבוד. בדרך כלל האפשרות לשאול שאלה טובה בשיעור, היא תוצאה של מהירות של תפיסה. זאת אומרת, בחור שיש לו תפיסה מהירה, הוא תופס מה אמרו, וכבר יש לו שאלה לשאול. בחור שיש לו תפיסה איטית, אין סיכויים שהוא יוכל לשאול שאלה באמצע השיעור. כי הוא מבין הרבה יותר לאט, ועד שהוא מבין, כבר השיעור יתקדם מעלה, כבר אין לו מה לשאול. המציאות של כבוד בחברה, היא רק לאלה שיש להם תפיסה מהירה, ברמה של שיעור. בסוף השנה, אם אני אבוא לבדוק מי יודע יותר טוב את החומר, מי הבין יותר טוב את החומר, מתברר שההוא שידע לשאול שאלות טובות, הרבה פחות מבין מההוא שלא ידע לשאול שאלות טובות. למה? כי לזה יש תפיסה איטית, אבל הרבה יותר יסודית, והרבה יותר עמוקה, והרבה יותר חזקה, ולזה יש תפיסה מהירה שהיא הרבה יותר שטחית. זאת אומרת, בכלל, אז באמת, הוא יותר שטחי והוא יותר יסודי ועמוק, הוא יותר יודע מאשר הוא, אבל בכבוד יש לו הרבה יותר כבוד מאשר לשני. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה לאורך כל החיים בצורה כזאת. לאורך כל הדרך אנחנו רואים את זה בצורה כזאת. יש אנשים שבשנייה ידעו להגיד את המילה הנכונה בצורה הנכונה, זה סוג של תפיסה מהירה כזאת. לא תמיד זה משקף את הזה. עכשיו, אני צריך ללמד ילד. אני צריך ללמד ילד שכבוד ואיכות זה שני דברים שונים לגמרי. אתה לא שווה יותר או פחות בגלל הכבוד בחברה. אם אני יוריד מילד את האיום הזה, הוא חי בסיוט, ילדים חיים בסיוט ובאיום, שהשווי שלו נמדד לפי הכבוד בחברה. זאת אומרת, אם יותר יש לו כבוד בחברה, הוא יותר שווה, אם פחות יש לו כבוד בחברה, הוא פחות. גם אנשים מבוגרים סובלים מזה, לא דווקא ילדים. גם אנשים מבוגרים סובלים מההרגשה איך מתייחסים אליהם בחברה, יותר מכבדים אותם או פחות מכבדים אותם. זה לא רק ילדים. זה גם אצל אנשים מבוגרים קיים הבעיה הזאת של איך מתייחסים אליי בחברה. זה קושי שהוא קיים באורך כל הדרך, בכל מקום. ואנחנו את הקושי הזה צריכים לעזור לילד לפתור בשלבים הראשונים. כשילד בא ומתחיל לדבר על הקושי שלו, אנחנו צריכים לעזור לו איך לקבל את עצמו עם הסוג הזה של קושי. עכשיו נעבור למקרה השני. באמת יש ילד סדיסט, יש ילד רשע בכיתה שמציק לו, יורד לחייו, מרביץ לו, צוחק עליו, מארגן ילדים שלא יהיו חברים שלו, מארגן, זאת אומרת, הוא באמת סובל. בואו נדבר על אותו מקרה של ילד שבאמת סובל וקשה לו. אז צריך לדעת שילד שסובל התעללות בכיתה הוא בסיכון להיות נושר, עד כדי כך. זאת אומרת, זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. דבר מאוד מאוד לא פשוט, הסיכון שילד נכנס כשאני מאפשר למישהו להתעלל בו, להציק לו, לעשות לו צרות. אצל ילד זה נשאר ברמה של טראומה, וזה טראומה שלפעמים יכולה לחסל ילד לגמרי, עד כדי שילד בגיל יותר מבוגר הוא בסיכון להפוך להיות נושר. מה אתה מתכוון טבע?
לקחנו טבעי כזה שהוא אוהב לעשות משהו.
לא, מי? זה שמציג אתה שואל? כן, יש ילדים שהם... לא, לא. אני מדבר על טראומה למי שעושים לו את הצרות, לא למי שעושה את הצרות. לא הבנת אותי. אני מדבר שהילד בסכנה להיות נושר, זה אותו ילד שעושים לו את הצרות. הוא בסכנה להיות נושר. כי הוא מקבל טראומה מאוד קשה. אתה שואל, למה ילד עושה צרות? הרבה פעמים ילד סובל בבית, והוא מוציא את זה על החברים שלו בכיתה, את מה שהוא סובל בבית. הרבה פעמים יש, תראו, יש ילד שנולד מושחת במידות. גם זה קיים. יש ילדים שהם נולדו עם מידות מושחתות. זה קיים. כמו שיש הורים שהם מידות מושחתות. יש בעיות שלום בית שאין להם פתרון. למה? כי הבן אדם מושחת במידות. אין פתרון לכזאת בעיה. אם אדם מושחת במידות והוא רב עם אשתו כי הוא מושחת במידות, זה בעיה שאין לה פתרון. לא יכול להיות פתרון לכזה סוג של בעיה. ממש אין פתרון. אותו דבר, כשיש לנו ילד שהוא מושחת במידות והוא מציק לילדים אחרים, אז צריך לדעת שהבעיה הזאת היא בעצם אין לה פתרון, חוץ מהפתרון הכוחני. זאת אומרת, אני צריך לפנות למנהל, למפקח, לרבה, ולפעמים אפילו להורים של הילד הזה בעצמו, ולבקש מהם שהם יתערבו וימנעו מהילד לעשות את מה שהוא עושה. וזה אמור חלק מהמקרים זה עוזר. בחלק מהמקרים, לא בכולם. לפעמים אני מלמד ילד לבנות לו מערכת חיסונית איך לא להיפגע ולא להיעלב ולא להתייחס למה שהוא עושה. ולפעמים אני באמת צריך להעביר את הילד בגלל זה למקום אחר. זאת אומרת, יש לנו הנושא הזה, צריכים לקחת אותו מאוד מאוד ברצינות. הוא לא נושא פשוט. הוא לא נושא פשוט בכלל. ילד שעובר התעללות נפשית, ילד שמתעללים בו, הילד הזה הוא בסיכון מאוד מאוד גבוה. הוא בסיכון מאוד מאוד גבוה. ומילד כזה אנחנו צריכים להיזהר. קודם כל הילד צריך להרגיש שאנחנו מזדהים איתו רגשית, אנחנו מבינים אותו, אנחנו בצד שלו, ואנחנו רוצים לעזור לו, ואנחנו באמת עוזרים לו מה שאנחנו יכולים. אף פעם אסור לו לתת לילד הרגשה, אתה אשם. או הרגשה, אין מה לעשות, תסבול ותשתוק. זה לא פתרון נכון, ובטווח ארוך, כמו שאמרתי, הילד נהיה ילד בסיכון מאוד מאוד גבוה לכל הכיוונים.
מותר לו להגן על עצמו? כן.
לא רק מותר לו, אלא הוא יקבל מאיתנו גיבוי מלא. הוא יקבל מאיתנו גיבוי מלא בנושא הזה של...
מישהו פגע בו, אז אני אמרתי שאתה יכול לעצור אותו.
כן, אבל לפעמים הבעיה היא שהוא בריון יותר גדול.
אני יכול ללמד אותו?
אתה לא יכול ללמד ילד דבר שהוא לא באופי שלו.
לא, אני יודע, נגיד, שאני יודע ללמד ילד איך הוא יכול להגן עצמו שהשני לא יכול ללמוד.
נו, תגיד, תלמד אותי.
יש כמה דברים, יש כמה
זה. מה?
יש מערכת הגנה.
מה? תגיד מה?
איך לתת מכה נכון?
איך לתת מכה נכון? לא כל ילד באופי מסוגל לתת מכה. אתה יודע לי איך לתת מכה נכון. השאלה היא, לא כל אחד מסוגל לתת מכה. זה אופי.
אבל אם הוא מסוגל, אני יכול...
אם הוא מסוגל, כן, אבל כמה חשבון שלפעמים יש לך ילד שהוא לא מסוגל לתת מכה. הוא לא מסוגל להחזיר, הוא לא מסוגל לעשות כלום. לא תמיד הפתרון... הפתרון שלך הוא טוב לילדים מסוימים.
אפשר לעשות...
מה? כן, למה לא? למה לא? למה לא? לזה קוראים פתרון... לזה קוראים פתרון כוחני. למה זה לא דרך? בגמרא כתוב, שבור את שיניו, ואל תיכנס לחצר חברך. שלא ברשות, ליטול את שלך, אלא תפור את שינה ואמור לו את שלי אני נוטל. יש דבר כזה בגמרא. תראה, הנושא של לתת מכות, אם הוא בא ממקום של הגנה עצמית, אין בו שום חיסרון. איזה חיסרון יש בזה? אם זה בא ממקום של הגנה עצמית, לא מקום של להתקיף את השני, לא מקום של... לא מקום של אני רוצה משהו, אם לא תיתן לי את מה שאני רוצה, אני אתן לך מכות. זה מושחת. אם אני רוצה ממך משהו, ואתה לא תיתן לי מה שאני רוצה, אני אתן לך מכות, זה מושחת. אבל אם אני בא ממקום שאני מלמד ילד, איך אתה תגן על עצמך מילד אחר שהוא מושחת, למה לא?
להגן כן, אבל להגן בפרושת, אתה תחזיר לו מכות.
למה לא?
זה
השפה היחידה, קודם כל זה השפה היחידה שהילד ההוא מבין. איזה שפה אתה חושב שהילד ההוא מבין? הוא לא מבין שפה אחרת. הבעיה שלנו היא שחלק גדול מהילדים שמקבלים מכות זה סוג ילדים שלא מסוגלים להחזיר. לא בגלל שלא לימדו אותם איך לתת מכה טובה, זה בגלל האופי שלהם. לא כל אדם באופי מסוגל לתת מכות. זאת אומרת, אתה צריך לחשבון שלא כל אדם מסוגל. יש אחד שהשכן שלו בונה בלי רישיון, סוגר לו את האור, את האוויר, את הכל. הוא אומר לו, תשמע, אתה לא יכול לעשות לי דבר כזה. הוא מצפצף, הוא עושה. אז יש אחד שהולך לעירייה ומלשין שהוא בנה בלי רישיון, ואז העירייה באה ושוברת לו את מה שהוא בנה ופתרתי את הבעיה. ויש אחד שאומר לך, אני לא מסוגל להלשין. זה לא שזה חכם וזה טיפש. זה לא בא מזה שאחד חכם ואחד טיפש. זה אופי. זה אופי של בן אדם. היה לי שכן שהיה פותח טלוויזיה בשבת בקולי קולות. ומפריע לכולם. בבניין היו שומרי שבת, רק הוא היה לא שומר שבת, והיה פותח את זה בקולי קולות בליל שבת, מה שאי אפשר לשבת על שולחן שבת. אז בא איזה שכן שהוא מומחה קצת באלקטרוניקה, והוא בנה איזה משהו שאתה מכניס לשטקר, וזה עושה כאלה רעשים שהורס לו את כל הטלוויזיה, לא יכול לעבוד לו הטלוויזיה. ואתה מכניס במערכת החשמל מין כאלה... זה... אז הוא היה בכניסת שבת, מכניס לו את ה... מכניס לבית של עצמו, את השטקר, זה היה על כל הבניין עושה את זה. מי שיפתח רדיו, אבל כולם היו שומרי שבת, אז לא היה בעיה, רק בזה עם הטלוויזיה. אז הוא הרס לו את הטלוויזיה, פשוט הרס אותה, גמר אותה. הוא עוד לא הבין שזה בגלל שבת, קנה עוד טלוויזיה. ועוד פעם היא הלכה. עכשיו מישהו אמר לו, תשמע, יש פה בניין משהו ש... אז הוא הבין שזהו, נגמר, בשבת הוא הפסיק להדליק... בעיניי מצא חן הסיפור הזה, שככה פתרנו את הבעיה. אחר כך מישהו מספר לי שגם לא יש כזה בעיה, שאיזה שכן שם מדליק זה. הוא אומר, תשמע, יש פטנט, אני אתן לך פטנט מהבן אדם הזה, שהוא מצא איזה פטנט, איך זה. הוא אומר, אני לא מסוגל לעשות דברים כאלה. לא כל אחד, זאת אומרת, זה דברים שהם נכונים אולי. אני רוצה להגן על עצמי, מה אתה פותח לי טלוויזיה עם כל הווליום? אתה יודע שאני שומר שבת. אבל יש בן אדם שאומר לך, אני לא מסוגל לעשות דברים כאלה. זה עניין של אופי. אותו דבר, יש ילד שמסוגל להחזיר, ויש ילד שהוא לא מסוגל להחזיר. אנחנו צריכים גם את זה לקחת בחשבון. עכשיו, אל תגיד לילד שבגלל שאתה לא מסוגל להחזיר, אתה ילד סוג ב'. אסור לך לתת לילד הרגשה, כי בעצם, למה הוא לא מסוגל להחזיר? יש לו עדינות בנפש, זה סוג של עדינות בנפש, זה סוג של אצילות מסוימת שיש לילד. אני צריך לכבד אותו על זה, ולא לזלזל בו. לא לזלזל בו למה אתה לא יודע להחזיר מכות. אבל הילד צריך להרגיש שאנחנו איתו, שאנחנו הגב שלו, שהוא יכול לבוא כל יום הביתה ולספר לנו מה עשו לו, ואנחנו נצטער יחד איתו ונסבול יחד איתו, בשלב הראשוני. בהמשך אסור לתת לזה להמשיך. אז אמרתי, אפשר לפנות לרבא, אפשר לפנות למפקח, אפשר לפנות למנהל. ויש גם עצה הרבה פעמים לפנות להורים של אותו ילד, ולבקש מהם שהם יתערבו. אבל לפעמים כל זה לא עוזר, כי הילד הוא כל כך מושחת שאף אחד לא יכול נגדו. ומה תעשה אם הוא גם יביא אחר כך מישהו שגם יודע לתת מכות? אתה תמיד צריך לקחת בחשבון, אתה צריך לקחת בחשבון.
יש סיכונים, אבל...
בסדר, אבל הסיכונים, אתה משחק על גב של ילד. אתה משחק על גב של ילד. זה דברים... אני זוכר סיפור עם ילד, שהיה ילד שהיה סוחט אותו. היה אומר לו, אם לא תיתן לי כסף, תקבל מכות. והילד נותן לו כסף כדי לא לקבל מכות. כמה כסף ילד כבר יכול לתת לחבר שלו כדי לא לקבל מכות? מהר מאוד, אין לו כסף. אז זה כבר הגיע לזה שהילד היה גונב, בלי שההורים ידעו, היה גונב מהארנק של ההורים כסף, כדי לתת להוא כסף שלא ייתן מכות. הסיפור הזה הגיע אליי, אני צלצלתי לרבא ואמרתי לו, תשמע, זה מה שהולך פה אצלך בכיתה, יש פה ילד שסוחט ילד וזה הגיע לזה. אז כמובן שהרבא עשה מזה עסק וטיפל בזה בצורה מאוד חריפה. הלך אותו ילד ואמר בכל הכיתה שהוא שטינקר והוא מלשין הכל הילד. ואז פתאום הילד נכנס לצרה יותר גדולה מהצרה הקודמת, כי כל הכיתה עשתה עליו חרם שהוא שטינקר. בסדר, עכשיו תיתן הסברה, איך תסביר? אחרים מבינים כשבא אדם מבוגר ומסביר ומשכנע וזה, אבל תאמין, זה דברים שלא פשוטים. זה דברים שלא פשוטים בכלל. פתאום הוא הולך, הוא מוציא עליו שם שהוא שטינקר, וכולם צריכים להיזהר ממנו, הוא מלשין הכל הרבה. לכן אני אומר לך, מול הסוג הזה של ילדים, לא תמיד יש לנו תשובה. לא תמיד יש לנו תשובה מול סוג כזה של אנשים. אבל, אז אני אומר, שווה לנו להוציא את הילד מהחדר, אבל לא לתת לילד להיות קורבן. זו נקודה נורא נורא חשובה. בשום אופן אסור להגיד לילד, תסבול ותשתוק. זה אסור. או אני מלמד אותו לא לסבול, לקבל את זה בצורה, בשוויון נפש. תראה, אני יכול להעליב אותך. אני יכול להגיד עליך שאתה טיפש, ואתה ככה, ואתה ככה. מה שאני רוצה אני יכול להגיד עליך, כדי להעליב אותך. כל זה בתנאי אחד, שאתה נעלב. אבל אם אתה לא נעלב, אז אני מה למכור. זאת אומרת, כל הכוח שלי להעליב מישהו, זה אם הוא נעלב. לפעמים אתה מלמד ילד, איך לא להעלב. איך לא להעלב. אתה אומר לילד, קח אותו למקום שיש כלבים. תן לכלב לנבוח עליו, שתי דקות. תחזיק ילד ליד כלב, ושהכלב לנבוח עליו שתי דקות. אחר כך תגיד לו, אתה יודע מה הוא נבח? הוא אמר עליך שאתה ככה, ואתה ככה, ואתה ככה. כל הדברים רעים מהכלב עכשיו כשהוא נבח, זה מה שהוא אמר עליך. זה מפריע לך שהכלב ככה אמר? לא. כי הוא כלב שינבח מה שהוא רוצה. עכשיו תחשוב שהילד הזה שמעליב אותך בכיתה, הוא כמו הכלב שנובח, לא אכפת לך. עכשיו כשהוא צוחק עליך, תצחק יחד איתו. אז אין לו כוח. הרבה פעמים יש שיטת טיפול שאנחנו גורמים לילד שלא יהיה לו כוח להעליב, שלא יהיה לו כוח לצחוק על על השני.
זה גורם לו להפסיק את זה?
בטח, כי זה כמו אחד שרציתי לו את האוויר מגלגלים, אין לו מה לעשות. היה לי פעם בטיפול שלום בית אחד שהיה מבזה את אשתו בשולחן שבת לפני כל הילדים. היה אומר עליה שהיא כזאת והיא כזאת והיא כזאת. הייתה דווקא אישה חשובה, היא הייתה אפילו מנהלת סמינר. והוא היה עושה ממנה שהשם ירחם, שהיה מבזה אותה בשולחן שבת לפני כל הילדים. והיא באה ואומרת לי, אני לא יודעת מה לעשות. זה חורבן של כל הבית. ואז אמרתי לה עצה. אמרתי לה, בשבת הבאה שהוא עושה לך דבר כזה בליל שבת, איך שהוא מתחיל, את צריכה להגיד, ילדים, תדעו לכם שאבא שלכם הוא בעל חסד נורא גדול. הוא צדיק. כי אני פי אלף יותר גרוע מכל מה שהוא אומר לכם, והוא אומר רק את זה ולא אומר את כל האמת. האמת אני פי כמה יותר מושחתת ויותר גרועה. לא, זה עבד. זה עבד. מאותו שבת נגמר. לא היה לו יותר מה להגיד. היא אמרה לילדים, הוא צדיק, הוא בעל חסד, הוא אומר לכם רק את, רק את הדברים מעלה עליי. אם היה אומר את כל האמת, הוא יודע את האמת עליי, הוא בעלי. והוא אומר רק את זה, כל הכבוד לו. האמת פי אלף יותר גרוע. ואז יצא לו כל האוויר, אין לו כבר מה להגיד. זה האישה שעברה התעללות של...
זה כוח רוחניות.
מה?
כוח רוחני כזה, שאישה מכובדת, צריכה להגיד ככה שהיא...
אבל הילדים לא טיפשים, לא? הם לא הבינו? מה אתה חושב, הילדים טיפשים? הילדים לא טיפשים, הילדים גם הבינו מה מדובר פה. אבל בסך הכל, ברגע שאתה מגלה שאתה אדיש לצחוק שצוחקים עליך, ברגע שאתה נותן לשני הרגשה, תצחק עליי כמה שאתה רוצה, זה לא מפריע לי. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, זה בסדר. גמרת לו את ה... אין לו נשק. אין לו נשק. אז אני אומר, יש פוליטיקאים מסוימים שכל פעם שכותבים עליהם ביקורת בעיתון, הם נבלים והם בורחים הצידה. ויש כאלה שאומרים, תכתבו מה שאתם רוצים, אני נשאר בשלי. אז מה העיתונים מפסיקים לכתוב? זה ככה. בכל שטר זה כך. כל הכוח של האנשים האלה זה שאתה מפחד מהם. אבל אם אתה לא מפחד מהם, אז נגמר. אז נגמר הכל. ואנחנו צריכים לפעמים ללמד ילד איך להתמודד בצורה, אבל עוד הפעם, לפעמים זה עוזר הפטנט הזה, ולפעמים יש ילד כזה מושחת שכלום לא עוזר. צריכים לדעת תמיד, נקודת המוצא שלנו חייבת להיות לעזור לילד, לא לתת לו חס וחלילה ליפול, כי אם הוא ייפול פה רגשית, בגיל מבוגר הוא עלול להפוך להיות נושר, עד כדי כך. הסכנה פה היא לא פשוטה, כי זה טראומה שילד לא יוצא ממנה. עכשיו, אותו דבר בבית. אם ילד הוא מרדן, והוא עושה צרות לאחים שלו, והוא עושה לנו צרות, והשיטה שאנחנו מנסים להשתלט עליו, זה דרך לגלוג, דרך לצחוק עליו, ללגלג עליו, להשפיל אותו, כדי להכניע אותו. זה מסוכן. בטווח קצר אנחנו מצליחים, בטווח ארוך הילד יהיה נושר. צריך לדעת, פגיעות רגשיות הן דבר שאין לו, אין לו תרופה. פגיעות רגשיות זה הדבר הכי מסוכן שקורה לילדים, וצריך מאוד מאוד להיזהר שילד לא יהיה לו משקעים, שיהיה לו טראומות, שהוא עבר פגיעות רגשיות. זה דבר מאוד מאוד מסוכן בילדים. זה לא שהוא חייב להיות נושר, אבל הוא בסכנה פי כמה יותר מכל ילד אחר להפוך לנושר בגלל שהוא עבר טראומה של פגיעות רגשיות. והכי מצוי הפגיעות הרגשיות זה באמת בבתי ספר, בחברה. שם זה הדברים שהכי הכי, הכי מצוי הדברים האלה. אני לא אשכח, כשאנחנו התחלנו את הישיבה, בשבוע הראשון, כשהיינו ילדים בני 14, אז היה מספר לא זוגי, אז היה אחד שנשאר בלי חברותה. הלך המגיד שיעור וביקש משניים, מחברותה אחד, שיצרפו אותו שלישי, שילמד שלושה ביחד, שיהיה חברותה. אחד מהשניים האלה שהיה צריך לזה, היה בחור לץ. בחור לץ בטבע. אז הוא אומר לאותו אחד שהביאו אותו חברותה, הוא אומר, תראה, אנחנו צריכים לעשות את המבחן כניסה. אם אתה תדע את המבחן, אני אקבל אותך חברותה. תקרא את הגמרא ותסביר. אם נראה שאתה יודע, אז נקבל אותך. אנחנו עושים לך מבחן כניסה. הוא מסכן היה ילד תמים. התחיל לקרוא את הגמרא, זה היה בו מציא. אז הגמרא שואלת שמה לגבי פירות מפוזרים וכמה. ואז הגמרא אומרת קו בארבע אמות. אומר רב, תפי פורטה, קצת יותר. ככה הגמרא שם מביאה. הוא קרא לא טוב את הגמרא, הוא קרא אמר רב טפי, במקום אמר רב תפי פורטה, הוא קרא אמר רב טפי, הוא חשב ש... שיש שם של רב שקוראים לו טפי, אמר רב טפי. והלץ הזה תפס אותו בשגיאה הזאת, ונתן לו כינוי רב טפי. ושנתיים ילדים ירדו לחייו, קראו לו רב טפי. בגלל שהיה לו איזו שגיאה אחת ו... 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 ואחרי שנתיים הוא עזב את הישיבה, הוא לא יכול להישאר. רק בגלל שלץ אחד תפס איזו בדיחה כזאת טיפשית, שהוא תפס אותו באיזו שגיאה, שהוא קרא בגמרא רב טפי, וקרא לו, נתנו לו שם כינוי רב טפי. אנחנו לפעמים לא יודעים, לא יודעים איך רוצחים ילד על כלום. הוא לא ילד מושחת ולא כלום, היה סתם לץ. אבל הנה איך רוצחים ילד, ממש רוצחים אותו בידיים, על מה? על כלום. צריך להיזהר, הדברים האלה, הבעיות הרגשיות, הן לא פשוטות. הן לא פשוטות, צריך להיזהר איתם כמו מי יש.
סליחה, אבל בעיה לא בלץ הזה, בעיה בילד. שלמה הוא כזה הרגיש את זה.
ואחרי שהוא כזה, אז אני צריך לתת לו למות? אני לא מבין, אחרי שהוא כזה, אני צריך לתת לו למות? אני אגיד לו מה שאני רוצה, אבל הוא ילד שלו, יכול לעבור את הדברים האלה, קשה לו, הוא סובל. זה לא פשוט, אנחנו צריכים להגן על הילד, אי אפשר להגיד הוא כזה וזהו. תודה רבה.